שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת כי תישא תשפ"ד דלת. הפרשה, עוד לפני שנתחיל את הפרשה, אני רוצה להגיד סיפור יפה שקראתי לאחרונה. הרב מבריסק ישב פעם עם הילדים שלו ואמרו תהילים ככה בדביקות גדולה, בחום. נכנס מישהו וראה את זה, אז הוא שאל את הרב, מה קרה שאומרים תהילים? אז הרב אמר לו, מה, לא שמעת מה קרה? אמר לו, לא, מה קרה? אומר, זהו, שלא שמעת בגלל שאומרים תהילים. לא שמעת שקרה מפני שאומרים תהילים, צריכים להמשיך להתפלל, להתפלל, ושהשם יתברך ירחם על עמו ישראל בכל העניינים, במהרה בימינו אמן. עכשיו נעבור לפרשה, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. ברש"י כתוב שמשה רבינו התקשה, והקדוש ברוך הוא לקח מטבע מתחת כיסא כבודו, והראה לו מטבע של אש. מספרים שפעם בא מישהו לרב מורדכי מן הדבורנה, זכר צדיק לברכה, ואמר לו, מה יהיה המצב של היהודים מבחינה כלכלית, מאוד קשה, מה יהיה? אמר לו הרב מורדכי מן הדבורנה, אין ברירה, צריכים לחזור בתשובה. למה? מפני שיש אוצר גדול של מטבעות מתחת כיסא הכבוד. הראיה, שמשם הקדוש ברוך הוא לקח מטבע והראה למשה רבינו. והרי כתוב שתשובה מגעת עד כיסא הכבוד. אז אם נחזור בתשובה, שם מתחת לכיסא הכבוד יש הרבה כסף, ונוכל להתפרנס ביותר נחת ורווחה. עכשיו, בהמשך של הפרשה, התורה, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו, ויאמר השם אל משה, יש את העניין של קטורת הסמים, וכתוב בתורה, ואתה קח לך, סליחה, כתוב בתורה, סמים ולבונה זקה, ויש שם עוד שלושה סממנים, ומזה למדו חז"ל, 11 סממנים היו בה, ואילו הן הצורי והציפורן, החלבנה והלבונה, וכן על זה הדרך, מה שכולם יודעים בעל פה, שאומרים כל יום בתפילה. יש בגמרא במסכת יומא, בדף למדחת עמוד ב', הגמרא מספרת שאת הפיתום הקטורת, לעשות את זה, לא כולם ידעו. בית אבטינס היו בקיאים במעשה הקטורת, ולא רצו ללמד, רק הם ידעו והם לא רצו ללמד אחרים איך לעשות את זה. שלחו חכמים והביאו אומנים מאלכסנדריה של מצרים, והיו יודעים לפתם כמותם, זאת אומרת הם ידעו לעשות את זה, אבל לא היו יודעים להעלות אשן כמותם. בתוך סממני הקטורת יש מעלה אשן כלשהו, ואת זה אותם אומנים שהגיעו מאלכסנדריה לא ידעו לעשות. של הללו, כלומר של בית אבטינס, מתאמר ועולה כמקל, ושל הללו, אלה האומנים שהגיעו ממצרים, מפציע לכאן ולכאן. אז כששמעו חכמים בדבר, אמרו כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו ברא, שנאמר כל פועל השם למענהו, וחזרו בית אבטינס למקומם. שלחו להם החכמים שיחזרו לעבודה, ולא באו. כפלו להם שכרם, ואז הם באו. כמה הם היו מקבלים? בכל יום היו נוטלים 12 מנה, והיום 24. רבי יהודה אומר, בכל יום 24, והיום 48. עכשיו זה המון כסף, המון כסף. אמרו להם החכמים, מה ראיתם שלא ללמד? למה אתם לא מוכנים ללמד לאחרים איך עושים את זה? אמרו להם, יודעים היו בית אבא שבית המקדש עתיד להיחרב, ושמה ילמוד אדם שאינו אגון וילך ויעבוד עבודה זרה עם האקטורת הזאת. ועל דבר זה מזכירים אותם לשבח, שמעולם לא יצתה קלה מבוסמת מבתיהם, למה שלא יגידו שהם משתמשים בקטורת לבשם את עצמם. וטניה, אמר רבי ישמעאל, פעם אחת מצאתי אחד מבני בניהם, אמרתי לו, אבותיך ביקשו להרבות כבודם, ורצו למעט כבודו של מקום, של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כבודו של הקדוש ברוך הוא במקומו, והמקום מעט כבודם. זאת אומרת שאין בית המקדש, אז אין להם את מה שהיה להם. אמר רבי עקיבא, סך לי רבי ישמעאל בן לוגה, פעם אחת יצאתי אני ואחד מבני בניהם לשדה ללקט עשבים, ראיתיו שבכה ושחק. אמרתי לו, מפני מה בכית? אמר לי, כבוד אבותיי נזכרתי. ומפני מה שחקת? אמר לי שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לנו. ומה הזכיר לך את זה? אמר לי, מעלה אשן כנגדי, ראיתי עשב, שהוא העשב שנקרא מעלה אשן. הראו לי. עכשיו אתה יכול להראות לי? אמר לי, שבועה היא בידינו שאין מראים אותו לכל אדם. אבל פעם אחת, מספר רבי יוחנן בן נורי, פעם אחת מצאתי זקן אחד ומגילת סממנים בידו, אמרתי לו, מאין אתה? אמר לי כל זמן, אמר לי, מבית אבתי נסני. ומה בידך? אמר לי, מגילת הסממנים. הראו לי, אמר לי, כל זמן שבית אבא היו קיימים, לא היו מוסרים אותה לכל אדם. עכשיו, הראי לך והיזהר בה. וכשבאתי וסחתי הדברים לפני רבי עקיבא, אמר לי, מעתה אסור לספר בגנותם של אלו. מכאן אמר בן עזאי, בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך, ואין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא נימה. עד כאן הגמרא. שאלה היא, בוא נניח שבסדר. אחרי שהם כבר אמרו שהם יכולים לגלות את זה, אז אסור לדבר. למה אסור לדבר בגנותם? הם לקחו המון כסף. המון כסף הם לקחו. ועוד יותר, אחרי שהם חזרו, הם הכפילו את שכרם. וזה המון כסף. אז בסדר, אתה יודע מה? עכשיו הם גילו. אבל מה עם זה שהם לקחו כל כך הרבה כסף מבית המקדש? בשבת היה אצלנו בבית הכנסת אברך שבא לדבר, וקוראים לו הרב גרשון שטיגל. דיבר מאוד יפה, והוא הסביר את העניין הזה. הוא אמר ככה, מה הדין אם אני התחייבתי למישהו 100 שקל, והלכתי למכולת, אני יודע שהוא רושם שם אצל המוכר, ואמרתי לו, תשמע, בוא, אני אדבר איתך, בבקשה, תוריד לו 100 שקל מהחשבון. והמוכר הסכים. האם זה נקרא שנתתי 100 שקל? הראיה שכן, הגמרא בתלמוד ירושלמי אומרת שבאו פעם מחוץ לארץ לירושלים 300 נזירים, אנשים שנדרו להיות נזירים. עכשיו נזיר בסוף ימי הנזירות שלו חייב להביא קורבן. והאנשים האלה לא היה להם כסף. באו אל רבי שמעון בן שטח, אמר להם, בואו ננסה להתיר את הנדר שלכם. שאל אותם שאלות, ל-150 מהם הוא מצא איך להתיר את הנדר, ול-150 לא. מה עשה רבי שמעון בן שטח? הלך לגיסו, הבעל של אחותו, שהיה המלך ינאי, ואמר לו, תשמע, יש כאן 300 נזירים שבאו מחוץ לארץ, ואין להם כסף לקורבן, בואו נעשה חצי חצי, אתה משלם 150 קורבנות, ואני 150 קורבנות. אמר ינאי, בסדר. ינאי שילם על 150 קורבנות, ורבי שמעון בן שטח ל-150 האחרים התיר את הנדר, והם לא צריכים קורבן. שמע מזה ינאי המלך וכעס, למה רימית אותי? אמר לו, לא רימיתי אותך, אלא בצל החוכמה, בצל הכסף. אתה שילמת, ואני עם החוכמה שלי חסכתי את הכסף. רואים מפה שכשאדם מתיר עם החוכמה שלו, זה נקרא שהוא משלם. אם ככה, נשאר לנו עוד נקודה אחת לדעת. כשאני, אדם פרטי, רוצה להביא לבית המקדש את הקטורת, או את קורבן התמיד, שזה נקרא קורבנות ציבור, האם אני יכול להביא בתור אדם פרטי? התשובה היא לא. רק הציבור יכול לשלם על קורבן ציבור. ואת זה משלמים ממה שכל יהודי נתן בזמן בית המקדש, מחצית השקל פעם בשנה. יוצא שבית אבטינס, שהם אומנים, שעושים את הקטורת, האומנות שלהם שווה. אם הם ייתנו את זה בחינם, מה יקרה? אז זאת אומרת שהם בעצם נתנו את קורבן הציבור משלהם, מהכיס הפרטי, וזה לא, זה לא בסדר. אז הם היו חייבים לקחת כסף. וכל זמן שהם ידעו שבמצרים יש עוד אומנים שיודעים את זה, אז אם ככה האומנות שלנו שווה 12 מנה. ברגע שהביאו את האומנים ממצרים, והתברר שהאומנים במצרים לא יודעים לעשות, אז באותו רגע האומנות שלנו שווה כבר הרבה יותר. לכן הם נאלצו לקחת כפול. גמה? כדי שזה יישאר קורבן ציבור, ולא קורבן יחיד, שזה אסור. וזה הסבר יפה מאוד, ונעבור הלאה, אומרת התורה, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. במגילה, מגילת אסתר, כתוב, ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, מדובר שם על המשתה שהחשברוש עשה בשושן, ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, אמר לשבעת השריסים שלו להביא את ושתי המלכה לפניו בחדר מלכות. אבל, יש לנו כלל שכשכתוב במגילה המלך החשברוש, זה המלך החשברוש, וכשכתוב במגילה המלך, אז זה עדיין החשברוש. אבל ברמז, יש לנו הרי פשט רמז, דרש וסוד. אז ברמז, כשכתוב המלך ולא כתוב החשברוש, זה רומז למלכו של עולם הקדוש ברוך הוא. אז נחזור לפסוק, מה כתוב בפסוק? ביום השביעי כתוב לב המלך ביין. מה, הקדוש ברוך הוא אוהב יין? איזה? של קרמל? ועל זה דורשת הגמרא משהו יפה מאוד. אומרת הגמרא, יום השביעי זה שבת קודש. יהודי הולך לבית הכנסת, חוזר הביתה, לוקח כוס יין. מה הוא אומר בקידוש? הוא אומר, אני מעיד שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, וביום השביעי שבת ויהי נפש. ואז נותן לבני הבית, הוא שותה, נותן לבני הבית לשתות, נוטלים ידיים, אוכלים בשר, דגים, וכל מטעמים, ברבורים, וסלב ודגים. ואז, אחרי שגומרים לאכול, מה עושים אצל יהודים? שרים זמירות, שירות ותשבחות. כריבון עולם ועלמיה, אנט הוא מלכה, מלך מלכיה. מה שכתב רבי ישראל נג'רה, שהיה הרב של עזה. ושרים זמירות ואומרים דברי תורה וסיפורי צדיקים, והקדוש ברוך הוא נהנה מזה. ועל זה נאמר, ביום השביעי כתוב לב המלך ביין. לב מלכו של עולם טוב ביין הזה. אבל אומרת הגמרא, אצל אומות העולם, אלה כשהם שותים מתחילים לדבר ניבול פה. ובמשתה של אחשוורוש על מה דיברו? הללו אומרים מדיות נאות, והללו אומרים פרסיות נאות. אמר להם המלך אחשוורוש, כלי שאני משתמש בו לא מדי ולא פרסי אלא כסדי, רצונכם לראותה? אמרו לו כן, אבל בתנאי שהיא תבוא רק עם כתר מלכות ולא שום דבר אחר. וגם לזה הוא הסכים. וזה ההבדל הגדול, ביום השביעי שבת קודש, טוב לב המלך ביין, שיהודים שותים קצת יין ומשבחים את הקדוש ברוך הוא ומדברים דברי תורה, מזה יש לקדוש ברוך הוא נחת. איך זה הולך בשולחן שבת, כל ילד מביא את הדף קשר מהגננת, ומתחיל לדקלם בלי להבין אף מילה, אבל זה כזה טהור, כזה מתוק, הקדוש ברוך הוא נהנה מזה. יהי רצון שנזכה כולנו לראות נחת, כמו שהקדוש ברוך הוא רואה נחת מבניו. ואנחנו עוברים הלאה למעשה העגל. ואז כתוב בתורה שעברו שש שעות ומשה רבינו, עברו שש שעות ביום ה-40 שמשה רבינו היה בהר והוא עוד לא חזר, ואז בני ישראל חשבו שהוא מת. אז הם באו אל אהרון הכהן, קודם הם באו אל חור, ואמרו לו, קום, עשה לנו אלוהים. אמר להם, חור, מה אתם השתגעתם? זה עבודה זרה. הרגו אותו. אז הם באו אל אהרון, ואמרו לו, קום, עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו. אז בבקשה, תעשה לנו אלוהים. אהרון עשה את העגל. ומזה נהיה כל החורבן הגדול הזה. טוב, עכשיו השאלה היא ככה. הייתה אצלי פעם אישה אחת שהיא, כמו שאומרים, לא דתייה כל כך. אז היא אמרה לי, איך זה יכול להיות שהאהרון, אחרי שעשה את העגל, עוד גם קיבל פרס להיות כהן גדול? איך יכול להיות דבר כזה? אז התשובה היא כך, אנחנו צריכים לדעת קצת היסטוריה. בעם ישראל היה המלך דוד, והוא היה מלך של כל עם ישראל. אחריו היה שלמה המלך, וגם הוא היה מלך על כל עם ישראל. ואז הגיע רחבעם בנו של שלמה, אבל אז נחלקה המלכות. ירובעם בן נבט לקח איתו 10 שבטים, והקים ממלכה נפרדת שנקראת ממלכת ישראל, ורחבעם שלט רק על ממלכת יהודה, שכללה 2 שבטים, בנימין ויהודה. מה היה טיב היחסים בין שתי המדינות? פעמים כך ופעמים כך. אנחנו מדברים על התקופה שבראש ממלכת ישראל עמד אחאב, ואז המצב המדיני בין שתי המדינות האלה היה מצוין, ומלך יהודה לקח לבנו כלה את עתליה בת אחאב. אז הם נהיו מחתנים, שני המלכים האלה. כשמת חמיה, אז עתליה נהייתה אשתו של מלך יהודה. ואחרי שמת בעלה, אז היא הייתה אמא של מלך יהודה, ולבן שלה קראו אחזיה. ויום אחד אחזיה נהרג, ואז עתליה החליטה שהיא רוצה את המלכות. הבעיה היא שבעם ישראל מלכות עוברת מאבא לבן ולא מנכד לסבתא. מה עשתה עתליה? כתוב בנביא, ועתליה אם אחזיה. ראתה כי מת בנה, ותקום ותדבר את כל זרע הממלכה, היא הרגה את הנכדים שלה, כדי שלא תהיה ברירה וימליכו אותה. נכד אחד היה ילד בן שנה, שהמטפלת שלו יהושבעת, הייתה אשתו של יהוידע הכהן הגדול, והיא הוציאה אותו מבין בני המלך המומתים, ורצה איתו אל בעלה, אל הכהן הגדול, אמרה לו, מה עושים פה? אמר לה, תחביאי אותו בעליית קודשי הקודשים. עליית קודשי הקודשים, בקודש הקודשים כולנו יודעים, כהן גדול היה נכנס פעם בשנה ביום הכיפורים. אבל בעליית קודשי הקודשים לא היו נכנסים אף פעם. רק פעם ב-70 שנה נכנסים לראות אם צריך לשפץ משהו. שם בעליית קודשי הקודשים החזיקו את הילד הזה, את יהואש, מגיל שנה עד גיל 7. ובגיל 7... כשהוא היה בן 7, אז יהוידע הכהן הגדול ארגן את ההפיכה, והוציאו את עתליה והמליכו את יהואש, ובעוד שבועיים אנחנו נקרא את הפטרת פרשת שקלים, שם ההפטרה מתחילה, בן 7 שנים יהואש במולכו, זה הסיפור שלו, הוא היה בן 7, כשהמליכו אותו. עוד 40 שנה, יהוידע הכהן הגדול המשיך לחיות, וכמובן שיהואש, היה ממושמע אליו, כי היה חייב לו את החיים שלו. אבל אז יהוידע הכהן הגדול נפטר, יהואש המלך כבר היה אז בן 47, ואז מופיע פסוק בנביא, ובמות יהוידע הכהן הגדול, באו שרי יהודה והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם. מה הוא שמע? הם לא דיברו, הם רק השתחוו. מסבירים חז"ל, הם באו אליו, שרי יהודה באו אל יהואש, ואמרו לו, אתה יודע שכתוב בתורה, כל הזר הקרב יומת. כלומר, מי שלא כהן ונכנס לבית המקדש, למקום שבו רק כהנים מותר להם להיכנס, אז חייב מיתה. ואתה הרי לא כהן, אתה משבט יהודה. אתה מזרע דוד. ואתה היית בעליית קודשי הקודשים 6 שנים, ואתה עדיין חי. איך אתה מסביר את זה? אמר, לא יודע, מה אתם אומרים? אמרו לו, כנראה שאתה בעצמך אלוהים, ואנחנו נעבוד לך, והוא הסכים. לכן אומר הנביא, ובמות יהוידע הכהן הגדול, באו שרי יהודה והשתחוו למלך. אז שמע המלך עליהם, הסכים. אבל זה נקרא עבודה זרה. והבן של יהוידע הכהן הגדול, שעכשיו הוא היה במקומו כהן גדול, והוא גם היה נביא, אז כתוב בנביא שהוא אמר להם, מה אתם עושים? כי עזבתם את השם ויעזוב אתכם. אתם עושים עבודה זרה בירושלים? ויקומו עליו וירגמוהו אבן במצוות המלך בחצר בית השם. בעזרה רגמו אותו באבנים. ההמשך של הסיפור כתוב בגמרא במסכת גיטין, שהדם של זכריה לא נשטף שם מהעזרה. במשך קרוב ל-200 שנה הוא עמד שם בעזרה, האדם הזה, ורתח. וכשנכנס נבוזרדן שר הטבחים, שר הטבחים לא הכוונה שהוא עשה מרקים, אלא שהוא טבח בבני אדם, הוא היה שליחו של נבוכדנצר. הוא נכנס לעזרה וראה את הדם הזה, שאל את הכהנים מה הדם הזה פה, אמרו לו זה דם של קורבנות. אמר להם לא, תביאו לי איזה קורבנות אתם עושים פה, פר, כבש, איל, תביאו. שחט, אמר זה לא אותו דם, תגידו לי את האמת. אמרו לו, היה לנו נביא שהוכיח אותנו ולא יכולנו לסבול אותו, אז הרגנו אותו. ומאז הוא כאן עומד על הרצפה ורותח הדם הזה. אמר להם, אז אני ארגיע אותו. הביא סנדרין גדולה וסנדרין קטנה, שחט עליו ולא נח. בחורים ובתולות, שחט עליו ולא נח. תינוקות של בית רבן, שחט עליו ולא נח. עד שהלך דמם ונגע בדמו של זכריה. אמר לו נבוזרדן, זכריה, זכריה, טובים שבהם איבדתים, אתה רוצה שאני אאבד את כולם? עכשיו הפסיק הדם לרתוח. נעצור כאן להפסקה קצרה. מה יש לנו סיכום ביניים? כמה עולה לנו להרוג אדם שהוא כהן גדול וגם נביא? חס וחלילה, כליה לעם ישראל. וזה לא נגמר בזה, בספר איכה כותב הנביא ירמיהו, ראה השם והביטה למי עוללת כה, אם תאכל לנשים פרים עוללי טיפוחים, אם יארג במקדש השם כהן ונביא. וחזל מסבירים, הנביא בא בטענה, אומר ריבונו של עולם, תראה, נשים אוכלות את בשר ילדיהם, מהרעב שהיה לפני החורבן. עונה לו על זה הקדוש ברוך הוא, אם יארג במקדש השם כהן ונביא, זה בעד זה. אז המחיר שאנחנו חס וחלילה צריכים לשלם על דבר כזה הוא בלתי אפשרי. ואת כל זה, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף ח', את כל זה ידע אהרון הכהן. וכשבאו אליו ואמרו לו, תעשה לנו את העגל, תעשה לנו אלוהים, אז היה לו חשבון פשוט. אני יכול להגיד להם לא, והם יארגו אותי, וזה נחשב שאני מת על קידוש השם, ואני אהיה בגן עדן, ויהיה לי נפלא, והכל טוב ויפה, אבל חס וחלילה לעם ישראל, אין תקנה. כי אם יארג במקדש השם כהן ונביא, אפשרות שנייה, אני אעשה את העגל. אני אפסיד את העולם הזה שלי ואת העולם הבא שלי. אבל לעם ישראל תהיה תקנה. ומנהיג אמיתי את מי מעדיף, את עצמו או את העם? את העם, לכן הוא עשה את זה. וירא אהרון ויבן מזבח לפניו, אומרת הגמרא, מה ראה אהרון? ראה את חור זבוח לפניו. ויבן מזבח, הוא הבין מהזבוח לפניו, שאם הוא לא יעשה מה שהם אומרים, הם יארגו אותו ויתקיים בהם חס וחלילה, אם יארג במקדש השם כהן ונביא. אז הוא עשה את העגל. אמנם הוא ניסה לדחות אותם ולסחוב את הזמן, אולי בינתיים משה רבינו כבר ירד מההר, אבל למעשה בסוף היה עגל. ואז באים חזל ואומרים, משל למה הדבר דומה? לפדגוג, פדגוג זה מחנך, לפדגוג של בן המלך שראה את בן המלך הולך עם סכין להרוג את אבא שלו, את המלך. אמר לו הפדגוג, אתה הנסיך, לא מתאים לך להרוג, תן לי, אני אהרוג את המלך. והוא הלך עם הסכין לכיוון הארמון. היא הציץ עליו המלך ואמר לו, יודע אני להיכן הייתה כוונתך. רצית שיתעלה הסירחון בך ולא בבני. חייך, שאני נותן לך 24 מתנות בעד זה, אתה תגור בארמון ותאכל משיירי סעודת המלך. כך אמר הקדוש ברוך הוא לאהרון, יודע אני להיכן הייתה כוונתך כשעשית את העגל. אתה התכוונת שיתעלה הסירחון בך ולא בבניי. בגלל זה תקבל 24 מתנות כהונה. תגור בארמון שנאמר ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים. ושירי סעודת המלך אתה אוכל שנאמר והנותרת מן המנחה יהיה לאהרון ולבניו. ואז מוסיף המדרש ואומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאהרון, אהבת צדק ושנאת רשע. אהבת לצדק את בניי ושנאת מלחייבן. חייך, שמכל שבט לוי אני לא לוקח לכהונה גדולה, אלא אותך. אז אם ישאלו, אהרון עשה את העגל ואז מגיע לו שגם יהיה כהן גדול? התשובה היא, בגלל שהוא עשה את העגל, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכהונה הגדולה. למה? כי הוא מסר נפש בשביל עם ישראל. הוא מסר נפש בשביל עם ישראל. ואת זה הקדוש ברוך הוא רצה. אז לעשות עגל, מה שנקרא לעשות עבירה לשם שמיים, אנחנו אסור לנו. לנו יש הלכה ואנחנו לא יכולים לעבור עליה בשום אופן. אין עבירה לשמה. עבירה לשמה זה שייך רק לנביאים. אז מה בכל זאת אנחנו לומדים מפה? שאדם שמוסר נפש, הקדוש ברוך הוא עוד לא נשאר חייב לאף אחד. אדם שמוסר נפש לכבוד השם, הקדוש ברוך הוא משלם לו. לזה הוא משלם בכהונה גדולה, לזה הוא משלם בכבוד, לזה הוא משלם בילדים טובים, אבל להישאר חייב, הקדוש ברוך הוא עוד לא נשאר חייב לאף אחד. ואם אתה רוצה להשקיע, הכי טוב להשקיע אצלו. מסירות נפש לכבוד הקדוש ברוך הוא, אין לנו דבר יותר טוב מזה. ופעמים זה יכול להיות מסירות נפש על שבת, ופעמים זה יכול להיות מסירות נפש להציל יהודי מבושה, וכל מיני דברים, מה שיהודי יכול לעשות מסירות נפש, זה הדבר שמוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. וכמה סיפורים כאלה יש על יהודים בני זמננו, שמסרו נפש על שבת, הפסידו כסף, דברים, והקדוש ברוך הוא, לפעמים רואים את זה מיד, שהקדוש ברוך הוא משלם ומשלם במטבע טוב. משלם במטבע טוב. טוב, יהי רצון שנזכה לעשות נחת רוח, לפניו יתברך. דרך אגב, היה פעם ב, נדמה לי איזה קניון שהיה שייך ללב ליוויוב, והוא לא הסכים לפתוח בשבת, וטבעו אותו לבית משפט, ואז הוא בא לשופט שם בבית המשפט, והוא אמר לו, אני לא מבין אותך, מלך נותן לך מתנה, ואתה אומר לו, לא רוצה? שייך להגיד דבר כזה? קדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה. איך הוא אמר למשה רבינו במרק, שהוא נתן פעם ראשונה את השבת, מה הוא אמר לו? מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמע, ואני רוצה לתיתה לכם. לכם אור להם. המלך נותן מתנה ומתנה טובה. אפשר להגיד לא רוצה? איך אפשר לעשות דבר כזה? ובפי מה ששמעתי, אז השופט הצדיק אותו. טענה חזקה. המלך נתן לנו את המתנה הזאת, את השבת. המלך נתן לנו את האהבה שלו. את האהבה. ואת זה אנחנו נגיד לו לא רוצים? חס וחלילה. אז יש כאלה שברוך השם שומרים שבת, אבל תמיד יש לנו גם מקום להשתפר, גם בדקדוק ההלכה בנושא שבת, וגם בדברים שאולי לא תמיד מקפידים עליהם, למשל, נושא של דיבורים אסורים בשבת, כל הנושא של ענייני עסקים, אסור לדבר על זה בשבת, אסור. וגם יש את הנושא של כבוד השבת, כבוד השבת, זאת אומרת, איך אנחנו מתנהגים בשבת, האם אנחנו מביאים בחשבון שהמלכה פה וככה לא מתנהגים עכשיו? זה דברים שהם שייכים ללב והם עבודה קשה לכל אחד מאיתנו, אבל תמיד יש לנו גם מקום להשתפר, והמתנה הגדולה הזאת, לא נגיד למלך לא רוצים אותה. לא נגיד למלך לא רוצים אותה. ננסה תמיד עוד ועוד להשתפר בשמירת השבת ובכבוד השבת, ונזכה לעשות את רצון השם. עוד דבר אחד נספיק. אחרי מעשה העגל, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כי לא אעלה בקרבך, כי עם כשעורף אתה. ואז משה רבינו מתחיל להתפלל אל השם שימחל על העוון, ואומר לקדוש ברוך הוא, ילך נא השם בקרבנו, כי עם כשעורף הוא. רק שנייה, הרגע הקדוש ברוך הוא אמר לך, שבגלל שאנחנו עם כשעורף, הוא לא רוצה ללכת. אז הוא אומר לו, לא, אדרבה, ילך נא השם בקרבנו, כי עם כשעורף הוא. אי אפשר להשתמש באותה טענה, שהשם אמר שבגלל זה הוא לא רוצה ללכת איתנו, אז בגלל זה עכשיו להגיד שכן. מסביר המגיד מדובנה, היה פעם אחד שהיה מוכר תלעים, פעם קראו לזה לטס. היה שמים במרפק, בברכיים, שמים תלעי, שאיפה שהיה משתפשף. והוא שמע שיש שכונה של עשירים שנקרא צוויון, הלך למכור שם, ולא הצליח למכור כלום. חזר בערב מאוכזב, אמר אלה קמצנים. אמרו לו, לא, הם לא קמצנים, בדיוק הפוך. יש להם הרבה כסף, והם לא שמים תלעים, אם נקרא, הם קולים חדש. תבוא בבני ברק, פה יש למי למכור את זה. כך אומר המגיד מדובנה, הקדוש ברוך הוא, אחרי מעשה העגל, ואחרי התפילה של משה רבינו, אמר לו הקדוש ברוך הוא את י' ג' מידות של חסד. השם השם, כל רחום וחנון, ערך חפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה ונקה. 13 מידות של רחמים. אמר משה רבינו, ריבונו של עולם, המידות האלה שאתה אמרת לי עכשיו, מידות של רחמים, הרי זה נקרא תלעים. זה אחרי שנקרא, שמים את זה, נכון? אחרי שעושים עבירה, צריכים את זה. אז איפה אתה רוצה למכור את זה? למלאכים? ריבונו של עולם, המלאכים לא צריכים את זה. אם אתה יש לך תלעים למכור, אם יש לך מידות של רחמים, אנחנו צריכים את זה. ילך נא השם בקרבנו, כי עם כשעורף הוא. אנחנו עם כשעורף, אנחנו צריכים את התלעים האלה. אין לך מה למכור את זה למלאכים. עד רבה, תלך איתנו, ואנחנו בני אדם, ואנחנו הרבה פעמים חוטאים, זה נכון. אבל בשביל זה אתה המצאת את היו"ד ג' מידות של רחמים. אז ילך נא השם בקרבנו, כי עם כשעורף הוא. וסלחת לעווננו לחטאתנו, ונחלתנו. יהי רצון שנזכה שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. י' ג' מידות של רחמים. שנזכה לחזור לפניו בתשובה, והוא מצידו ייתן לנו את כל הרחמים שבעולם, ויסלח וימחל וירחם, ויושיע את כל עמו ישראל בכל מקום שהם, בכל דבר שהם צריכים. אמן ואמן. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.